שלום, אנחנו בפרשת וישב. העלילה מתפתחת, יוסף נמצא במצרים, כן, משרת בבית דמות חשובה, מצליח שם מאוד מאוד יפה, קורה מה שקורה, נאסר לשנתיים, פרשה הבאה גם הוא יצא. ופה רצינו לברר קצת באמת את תעצומות הנפש, כן, את עומק הניסיון, אחד הניסיונות שבאמת היה יוסף צריך לעמוד בהם, ניסיון מאוד מאוד לא פשוט, כן, שלמעשה מפגיש אותנו עם הדמות המיוחדת הזו שעליו אנחנו רגילים לומר יוסף הצדיק, כן, או יוסף הוא תיקון היסוד, תיקון הברית, כן, ביטויים מאוד מיוחדים ויוצאי דופן ביחס לכוח המוסריות של יוסף, בהתחשב בעובדה שביסודו יוסף הוא אדם מוחצן יותר, אנחנו נראה זה מתוך הדברים, ששייך למערכות החיצוניות של החיים, הרי זה דבר ברור, כן, הוא המשביר לכל ארץ מצרים, למעשה כל העולם הקדום נצרח לארץ מצרים בשנות הרעב, סובה וגם הרעב, ויוסף מכלכל את הכלכלה העולמית בתבונה גדולה מאוד. הוא איש שביסודו הוא חיצוני, יש לזה ביטויים חזקים מאוד גם אצלנו פה בפרשה, בעקבות דברי רש"י, דברי חז"ל. מצד שני, הוא זה שנדרש למעשה להתמודד עם ניסיונות מאוד קשים שאי אפשר לעמוד בהם, אלא אם כן אתה פנימי. זאת אומרת, אדם מוחצן בדרך כלל, הוא נוטה לעשות שימוש מופרז בכוחות המוחצנים שלו, ומטבע הדברים, הכוחות האלה מושכים אותו החוצה אל מחוץ לקדושה. ודווקא אצל יוסף אנחנו ננסה לברר כיצד שתי הפנים האלו, הפן החיצוני המודגש והמובלט, והפן הפנימי, כן, עומק נשמתו, קדושתו, מוסריותו, מצטלבים ומזדמנים יחדיו, כן, תחת אותה קורת גג. זה בעצם, הייתי אומר, הדרמה המרתקת שאנחנו עוסקים בדמותו של יוסף. להבין כיצד חיצוניות ופנימיות נפגשים ביחד. אדם שביסודו הוא פנימי, אדם שביסודו הוא פנימי ונמשך לדברים שבפנימיות, אין עליו הרבה שאלות. הוא תמיד בפנים, במובן מסוים הוא שמור. אדם שהוא חיצוני ואין לו שום, יודע, אין לו שום צורך, כן, להתעסק עם העולם הפנימי שלו. יש אנשים מעשיים, אנשים פשוטים, בעלי נפשות קבועות, שמסוקים בבניין העולם הזה, אין להם הרגשה מיוחדת ובולטת לעסוק עם העולם הפנימי. גם זה פשוט. אבל יש אנשים ששני העולמות האלה נמצאים אצלם, הייתי אומר, במתח תמידי. ואנחנו נתבונן באמת איך יוסף עומד בניסיון הזה. נקרא במקור מספר אחת, מקור מספר אחת מובא מספרו של היד החזקה של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כותב הרמב״ם בהלכות קידוש השם, כן? מעניין שהרמב״ם קבע את הלכות קידוש השם בהלכות יסודי התורה. אנחנו מבינים, מכריח אותנו להבין, כן? דבר פשוט, לכאורה או שלא לכאורה, שלמעשה קידוש השם זה מיסודי התורה, כן? לא סתם קובעים את הלכות קידוש השם בהלכות יסודי התורה. למה קידוש השם זה מהלכות יסודי התורה? כי אין שום משמעות וערך לתורה שלנו, לחומש הזה, להלכותיה של תורה, למצוותיה של תורה. אין שום טעם, ערך, ממשות וודאות אם אין קידוש שם שמיים. מה זה קידוש שם שמיים? בפשטות. קידוש שם שמיים זה פעולה שהאדם עושה, שבפעולה הזו הוא מברר לעצמו וממילא לסביבתו שהנוכחות של רצון השם היא נוכחות ממשית, עד כדי המוכנות לוותר מזמנו למען לימוד תורה. מתי אדם מוותר מזמנו למען משהו? כאשר הדבר שבו הוא עסוק הוא חשוב. יש דברים שאנחנו לא מוותרים עליהם מזמננו. לא מקריבים מזמננו, לא מקריבים מחשבותינו, לא מקריבים מרגשותינו, לא מקריבים מחיי הגוף שלנו, ודאי וודאי שלא מוותרים על חיינו למענם. או מילים אחרות נגיד ככה, אותו הדבר שהאדם מוכן לוותר למענו, הן מזמנו, הן מכוחות גופו, סימן שהדבר הזה יקר בעיניו. במה אתה משקיע את זמנך? למען מה אתה מוכן לסכן את עצמך? האם לאופנוע 500 כוח סוס? כן? האם על משחק כדורגל? האם על נסיעה לארצות רחוקות? על מה אתה מוותר מזמנך? אותו הדבר שלמענו אתה מוותר, הוא הדבר שניצב במרכז חייך. חד וחלק. הלכות קידוש השם מופיעים בהלכות יסודי התורה. מכיוון שבלי שאדם מוכן לקדש את השם, להוציא 5 דקות, 10 דקות, שעה, שנים, על התעסקות ברצון השם, התעסקות בלימוד תורה, הקרבה למען קיום מצוות, ולא יבוש מן המלעיגים, כמו שאומרת הלכה, ולא יבוש מן המלעיגים עליו, שמתי פניי כחלמיש ועדה כלא יבוש, נגד מלאכים אדברה בעדותיך. כן, המלאכים. המלאכים שבעצם אישיותם ונוכחותם הם מבטאים למעשה את שרירות ליבו של האדם, את אני ואפסי עוד, נגד מלכי אומות העולם, אני עוסק בעדותיך. איך אומר המסילת ישרים? כי תחת ספרו, במקום לספר בנפלאות וכל מיני סיפורי גבורה ועלילה של המלאכים, אני כבשתי, אני ניצחתי, במקום זה במה עוסק דוד? בעדותיך, נגד מלאכים. שימו לב לביטוי נגד, אנטי, נגד מלאכים. מלאכים, לא אנשים פשוטים, מלאכים שמרכזים בידם עוצמה ומתים עמים וחלקים גדולים של האנושות לכיוון שלהם. נגד מלאכים, אדברה, לא בלשון רכה, סליחה, אפשר ללמוד קצת תורה, מלך? לא, אדברה בעדותיך. דיבור זה לא אמירה, דיבור זה משהו קשה, קשה כגידים, דיבור. אין מה? דבר איתם קשות. הנה דוד, נגד מלאכים, אדברה, ובמה אדברה? לא מתווכחים עכשיו מי יותר טוב, הפועל או מכבי, אבל שניהם עסוקים בכדורגל. בעדותיך זה עולם אחר לגמרי. הם מה שמעסיק אותם כל הזמן זה עדותיהם. זה הראיות והמופתים לגבורתם. אבל אני עוסק בעדותיך. שמברר שאתה משגיח, אתה המלך, שלב מלאכים ביד השם. הוא ממליך והוא מוריד. בזה אני עוסק. ולא אבוש. אין לי שום תחושה של התנצלות ובושה על כך. אני מרגיש בסדר. שמתי פניי כחלמיש ועדה כלא אבוש. זה לשונו של ישעיה, דומה קצת לדברי דוד. אז אם אתה לא יכול לעשות פעולה של הקרבה למען רצונו של השם יתברך, התורה הזו היא חסרת משמעות. וצריך לדעת שאנחנו עומדים מול התורה, עוסקים בה וקוראים בה, ומתעוררת בנו תחושה של מה זה הדבר הזה? יש דברים יותר חזקים, יש דברים יותר ממשיים, יש כוחות שיותר פועלים מהמציאות, יותר מציצית, יותר מתפילין, יותר מדבר השם שמתברר בתורה. יש דברים יותר חשובים. אם אנחנו מרגישים איזשהו סוג של פיקפוק וספק ביחס לממשותם של דברי התורה, כי לשונו של הרב קוק שאומר שיש מין ערס כזה של קטנות שיראה בעיני האדם שמחשבות הקודש וכל דבר שבקדושה הוא חסר כוח. הוא חסר כוח. ולעומת זה דברים גשמיים ששייכים לארבעת הממדים, אלו דברים חזקים, אלו דברים בעלי תוקף, אלו דברים אלימים. ודאי. מי קובע את סדר היום העולמי? מי? מי קובע את סדר היום העולמי? ראשי ממשלות, נשיאים גדולים, מעצמות על. ומה יעשה יעקב? מה אתה עושה? האם אתה מאמין באידיאלים של ארץ ישראל, של תורת ישראל, של עם ישראל? או שזה אתה מקיים את זה בסתר המדרגה, שאף אחד לא שומע ולא רואה. אבל מי באמת המשפיע בעולם? סדר היום שקובעים המלכים. אם אנחנו מרגישים דבר כזה, יש בעיה. יש בעיה. נשמת יסוד של התורה. קידוש השם והלכות יסודי התורה, זה הולך ביחד. שאתה מקדש שם שמיים, התורה היא יותר ממשית, היא יותר פועלת במציאות, היא יותר הלכה למעשה, היא יותר תורת חיים. לכן אומר לנו הרמב״ם, כן, במהלך פרק שלם, כן, פרק שלם, הוא מלמד אותנו הלכות יסודי התורה, כפי שהם מלמדו במקורות השונים של דברי חז"ל. מסכת סנהדרין בעיקר. ושם בתוך הלכות יסודי התורה, שתי הלכות האחרונות, על פי הכלל של אחרון אחרון חביב, שתי הלכות האחרונות הן מדברות על קידוש שם שמיים בחיים. כל ההלכות מתחילת הפרק ועד שתי הלכות האחרונות מדבר על קידוש שם שמיים במיטה, שאדם צריך למסור את נפשו אפילו, לבטל את הופעת החיים הפרטית שלו, כן? המציאות הפרטית שלו, הפיזית, למען עניין גדול ונעלה. שני הלכות האחרונות מדברים על קידוש שם שמיים בחיים. בחיים, לא במיטה. בחיים. מה ההבדל בין שני הדברים? כשאתה מקדש שם שמיים במיטה, אתה אומר, אל מול הרצון האלוקי, כשיש התנגשות בין ההופעה שלו למציאות שלי, מה דיני? להסתלק. הרובד החיצוני שלי מסתלק. החיים ההרגשיים שלי מסתלקים. ההופעה המצומצמת בעולם הזה שלי מסתלקת. למה אני אומר את כל זה? כי ודאי שאדם מסר את נפשו על קידוש השם, ודאי שיש לו עולם הבא נפלא, ודאי שהוא יזכה. אבל ההופעה שלו בעולם הזה, היא מתבטלת ונעלמת. זה קידוש השם במיטה. מה זה קידוש השם בחיים? ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, כל כך אוהב אותך, שאני לא רק מסתלק למענך, כי אם אני מסתלק למענך, נמצא שרצונך לא יכול להופיע כאשר אני חי. בכיוון שאני לא, אתה לא יכול להופיע כשאני חי, אני מוסר את נפשי. אבל מה זה קידוש שם שמיים בחיים? אני אעשה הכל כדי לא למות, ובלבד שתתגלה. אני אקדש את שמך בחיי, באכילתי. אני לא אנקר את עיניי כאשר אני מתקשה בשמירת העיניים. כי לנקר את עיניי כאשר אני מתקשה בשמירת העיניים זה סוג של מסירת נפש. אני מוותר על כוח הראות שלי מכיוון שאני לא יכול להתמודד עם המראות. אבל לקדש שם שמיים בחיים, אני אביט, איך אמר רב גידל, שאנשים שבאות לטבול במקווה, הוא עומד בפתח המקווה ומלמד אותם הלכות טבילה. שואלים אותו תלמידיו, אתה לא מפחד מיצר רע? מה אומר להם? הם נראות בעיניי כאווזים לבנות. אני אסתכל על היופי הזה, אבל אני אקשר אותו לשורשו. אני אקדש שם שמיים בחיים. ריבונו של עולם, אני אסתכל עליה, לא אני, רב גידל כך אומר, אני אסתכל. אני לא אחשוש להביט בפניה של אותה בת, של אותה אישה יפה, אבל אני אקשר את היופי שלה לשורש. זה נקרא נראות בעיניי כאווזים לבנות. הרואה אווז בחלום יצפה לחוכמה. אני מסתכל על היופי שלהם בעין החוכמה, ובעין החוכמה זה שיר השירים אשר לשלמה, שהשלום שלו, שהחיצוניות והפנימיות אצלו מחוברים יחדיו. אני לא אנקר את עיניי. יכול להיות שיקח לי הרבה שנים ללמוד להסתכל ולראות את היופי החיצוני מקושר. כן? זה מה שהגיע יוסף בסופו של דבר. אנחנו נראה את זה בסוף. אבל יוסף אומר, אני אקדש את שמך בחיים. דווקא בחיים. כן. כן. ודאי, ודאי, ודאי. רק אמרתי, לאן אנחנו צריכים לצפות? לאן אנחנו צריכים לצפות? קידוש שם שמיים בחיים, שחייו של היחיד ושל האומה כולה, זה מסורת שלמה ורצף שלם ובלתי פוסק של קידוש שם שמיים, בכל מבטא שפתיים ושפת הגוף, בכל מעשה ולו הקטן ויותר, ועלהו לתרופה, ששיחת חולין שאתה מדי חמים צריכה עיון. מה? ודאי. איזה של... אנחנו דברים פה על עקרונות. לכן אמרתי, לא אני, רב גידל, כשמו כן הוא. הרב המגדל, כן? הרב שמגדל כל חזיון. כל חזיון הוא מגדל, כן? לך השם הגדולה זה מעשה בראשית, כן? שמסתכלים על מעשה בראשית ויודעים שכל זה קשור לבראשית ברא, כן? ודאי שמדובר פה על מצב עתידי, ודאי. אבל כשאנחנו מדברים על הלכות קידוש השם ומחלקים בין שני מדרגות קידוש השם, קידוש השם במיטה ובחיים, באנו לחלק ביניהם. באנו לחלק ביניהם. אגב, נכון שזה הלכות עתידיות, אבל מצד שני, ככל שאנחנו יותר עמלים בתורה, ככל שאנחנו יותר מתקדשים ומתקנים את עצמנו, בין במידות ובין מעשים, גם אצלנו יש קצת קידוש השם בחיים. אנחנו יכולים להשתמש עם כל מיני כישרונות חיצוניים לשם שמיים, כן? יש אנשי הייטק שמקימים מפעלים על טהרת הקודש והמוסר של העבודה. הם לוקחים, כן? הם משלבים בתוך המפעל, בתוך העסק שלהם. הם משלבים את רצון השם יתברך. גם אנחנו שייכים לזה באיזושהי מידה. אנשים בעלי כישורים, אפילו בעלי תשובה, שמשתמשים בכישרונותיהם כדי להרבות כבוד שמיים. לשיר בקדושה ולנגן בקדושה ולצייר בקדושה. למה לא? אז מקדשים שם שמיים בחיים. הם לא מקריבים את הכישרונות שלהם על מזבח החזרה בתשובה. כשאתה מקריב כישרון על מזבח החזרה בתשובה, זה נקרא לקדש שם שמיים במיטה. אתה ממית את הכישרון הזה, או מתכחש אליו. נמצא שריבונו של עולם, או רצונו יתברך, לא יכול להתגלות כרגע דרך הכישרון שלך. למה? כי הפסנת את הכישרון. אתה מפחד להשתמש בו. אתה אומר לריבונו של עולם, כדי שאתה תהיה קיים, כדי שרצונך יופיע, אני חייב לסלק את הכישרון הצידה. אתה מחסר בקידוש שם שמיים. כן? הרצון שלו מופיע בצורה פחות גדושה. יש אומרים שקדש זה הולך עם גדש. כן, כחק, אותיות שמוצאם זה באותו המוצא, כן? אז ג' וק' זה אותו המוצא, זה אות של החך, גא וכא, כן? אומרים שקדש וגדש, יש לזה אותו רעיון. מה זה לקדש שם שמיים? מה זה לקדש שם שמיים? שהמציאות גדושה, גדושה ומלאה ברצונו. מה זה חילול שם שמיים? שהמציאות חלולה מהופעת רצונו. אז גדוש וחלול, כן? אבל אם אתה מסלק הציד הכישרון או כוח, בין אם זה כוח פיזי, בין אם זה כוח רוחני או נפשי, שאתה מסלק כוח כזה ואומר, ריבונו של עולם, אותך אני לא יכול לגלות, אלא אם אני מסלק את הכוח, יש בזה סוג של חסרון. אז אומר לנו הרמב״ם, בסוף ההלכות, בסוף אותו פרק מופלא, פרק ה' בהלכות יסודי התורה, כל הפורש מעבירה, או עושה מצווה, לא מפני דבר בעולם, שימו לב את הדגש, דבר בעולם, כן? דבר בעולם הנמוך השפל, מה שמניע אותך זה לא חשבון של העולם הזה, לא חשבונות של פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, שכל אלו זה נקרא דבר בעולם, זה עולם מושגים של קרוצי חומר, של אנשים פרטיים, שאצלם חשבון של יראה ופחד וכבוד הוא מאוד דומיננטי. אם כן, כל הפורש מעבירה או עושה מצווה, לא מפני דבר בעולם אתה מסלק את כל החשבונות האלו, לא פחד, לא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא. האמונה העמוקה שאין בעולם דבר זולת רצונו, רצונו המתפשט, רצונו המופיע. ואני עכשיו שנמצא פה בעולם הזה באישיות שלי, כל מה שאני עושה זה כדי לא להפריע לו להתגלות. וחוסר ההפרעה היא באה לידי ביטוי בשני אופנים. סור מרע, להסיר את כל הדברים המפריעים לו להתגלות ועשה טוב. כלומר, את כל כוחותיי החיוביים, לתת לו כדי שיוכל להתגלות בהם, לתת לו כלים. זה שני האופנים של קידוש שם שמיים בחיים. סור מרע ועשה טוב. לסלק את כל הדברים שהם הפך רצונו, ולגייס את כל הכוחות שאני מוצא בקרבי, כדי שיהיו כלים נעים לגילוי רצונו. זה הכוונה, כל הפורש מעבירה אסור מרע, או עושה מצווה, עשה טוב, והנימוק והמניע לא מפני דבר בעולם, אלא מפני הבורא ברוך הוא, והדוגמה שהוא מביא פה, פה אנחנו נכנסים לסוגייתו של יוסף, כן? מכל הדוגמאות הנפלאות שבעולם, הרמב״ם מביא לנו את הדוגמה של יוסף. כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו. הרי זה מקדש את השם. כן. הפורש מעבירה או עושה מצווה. הפורש מעבירה ריסון, עושה מצווה, עשייה וביטוי. בשלב הזה הרמב״ם לא אומר את מה שאני אמרתי בפירוט. זה לא נאמר בשלב הזה. אנחנו הוספנו או הרחבנו את משמעות דברי הרמב״ם, שוודאי וודאי, ואני מניח שלא תחלוק על זה, על ההיגיון הפשוט שיש בזה, שוודאי שקידוש שם שמיים הוא יכול לעשות, רק על ידי זה שהאדם, כן, שהאדם מגלה את האפשרויות המגוונות שיש לו לסייע לרצון הזה להתפשט. ושאנחנו מדברים על האפשרויות המגוונות, כן, אז זה בשתי אופנים. האפשרות האחת זה לא לשתף פעולה עם יצר הרע, סור מרע, והאפשרות האחרת זה את כל הכוחות שהוא מוצא בקרבו, כן, מוצא בקרבו, פשוט לתת אותם ולהשתמש בהם ככלים. זה ברור שזו הכוונה. זה מעשים שבכל יום. הניסיון מעיד על כך. אנחנו מרגישים בתוכנו את הכוחות האלו. עד כמה הם מרובים ומגוונים, כל אחד ואחד, לפי ענייניו. אבל ודאי שזו הכוונה. כן? זה נקרא לקדש שם שמיים בחיים. להשתמש בחיים עצמם. כן? כדי לקדש שם שמיים. נראה את זה בהמשך בצורה יותר מבוררת, בעזרת השם. בכל אופן, דווקא יוסף הצדיק הובא פה כדוגמה. זאת אומרת, שכאן אנחנו מוצאים כפי הנראה, הגדרה מאוד תהומית ומאוד יסודית לקידוש שם שמיים בחיים. דווקא מיוסף. לכאורה, הדבר קצת מוזר, כי כתוב מסכת סוטה במקור הבא, שימו לב, יוסף, כך כתוב שם, לא נעלם מעינינו, כן? דברי חז"ל שלכאורה, קובעים אחרת. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה. מי נראה פה גדול יותר בין השניים? יהודה. יש לו את כל שם השם, יש לו יוד, יש לו ה', יש לו ו' ויש לו ק'. כן, היי, אחרונה. יוסף לעומתו, איזה אות נוספה על שמו? היי. עדות ביהוסף שמו. סמו, סליחה. עדות ביהוסף סמו. נוספה לו אות אחת, אות היי. היה לו יוד וו, ונוספה לו היי. אז ודאי שיהודה הוא עדיף, יש לו את ארבע שמות השם, כן? ולמה? כי הוא קידש שם שמיים בפרהסיה. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, נוספה לו אות אחת. אז למה הרמב״ם לא הביא אותו את יהודה? הרמב״ם לא ידע שיהודה גם כן קידש שם שמיים בפרהסיה. אגב, איזה קידוש שם שמיים היה ביהודה? צדקה, צדקה ממני. שהודה ולא בוש. ממני היא הרע. צדקה, ממני היא הרע. באותו מעמד, כן, קידש שם שמיים. כמובן שהיה צריך להתמודד פה עם כבודו האישי וכן הלאה וכן הלאה. היה פה ניסיון לא פשוט. ונגד כולם הוא אמר, צדקה ממני. מה? הוא נקרא לפני כן יהודה. מאוד מעניין. כבר לפני כן, מה זאת אומרת? למה הוא נקרא לפני כן יהודה? כלומר, מה זה בעצם אומר שקרא לו יהודה את כל שם? מה? כנראה זה הפוטנציאל שהיה גנוז בו. פוטנציאל שהיה גנוז בו לקדש שם שמיים בפרסיה. והוא אכן עשה את זה. כן? בעצם קביעת השם, בעצם קביעת השם, כבר בעצם נקבע, או כך כיוונה, כן? כך משמיים כוון יהודה, שהוא יקדש שם שמיים בפרסיה. יש בזה רמז לבאות. בכל אופן, יוסף קידש שם שמיים בסתר. אז במה עדיף יוסף? במה עדיף יוסף? אנחנו צריכים פשוט לבחון את הניסיונות שעמדו בפני יהודה, את הניסיון שעמד בפני יהודה, לעומת הניסיון שעמד בפני יוסף. ואז נראה, מה? אבל הוא לא שיער שהוא יגיע לידי ניסיון כזה. נכון שהוא נטע אליה, אל הדרך, זה נכון, אבל הוא קיווה שהדברים יהיו הרבה הרבה יותר פשוטים. פן יהיה לבוז, כן? פן יהיה לבוז, אנחנו שומעים פה שההיבט של הבוז, הוא משחק אצל יהודה תפקיד, פן יהיה לבוז. כאשר הוא נתקע על מצב של חוסר ברירה, תשמע, חוסר ברירה, כן? ואם הוא צריך לעמוד בפני מציאות, כן? שאו שהוא מכחיש שזהו, ואז מוציאים אותה להורג, וכולל שתי העוברים שיש ויתנה, שעומד בפני המצב הזה, הוא מודה. אבל הוא לא ציפה להגיע למצב כזה. עד רבה רוצה להימנע מן בכל מחיר כמעט. כן, אנחנו רואים את ההתלבטות שלו מהלך הדרך, פני אלבוס. כן.
רוצה להוסיף כאן שבעצור, ששמעון, שיש לו, הוא מקבל שמות לפני כן, השמעון זה בגלל ששנועה אנוכי, אז הוא הופך, הוא מתמסמס במשך הדורות. הוא לא, אין לו, אין לו, הוא לא הופך לאישיות. הוא, בעניין של משה, זה הסיפור של זמרי. אחר כך הוא פשוט נוחל ביהודה. הוא לא, הוא נגמר כאילו. ויהודה שעודה את השם מההתחלה, זאת אומרת, הוא כבר מקבל את ה, הוא כבר יש לו את הזכות להגיע להיות המלך המשיח, גם המלך הראשון וגם מלך המשיח. Okay. זאת אומרת, השמות לבד נותנים לך את הסיכוי איך להמשיך הלאה.
טוב. לא לגמרי מבין מדוע, כי שמע השם, זה קובע עתיד כזה לשמעון. שמע השם, בכל אופן, יש פה הודעה בכך שהשם שומע תפילה וכן הלאה. אבל נעזוב את זה כרגע. נעזוב. זה צריך בירור. צריך בירור. בכלל צריך להבין את דרכו של שמעון. לעקוב מקרה אחרי מקרה ולהבין איך זה משתמע מתוך שמו. אבל כרגע זה לא הנושא. הייתי רוצה שאנחנו ניכנס, כן, קצת בעקבות המקורות, לראות את הניסיון שעמד בפניו של יוסף. אחרי זה נחזור ונברר מה ההבדל בין סתר לבין פרהסיה. מה גדול יותר? האם סתר גדול יותר או פרהסיה גדול יותר? הניסיון של יוסף. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. כך כתוב, כן, בלמד תתוו, אני קורא את הפסוק, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. הפסוק הזה לבדו יש בו את כל מרכיבי הניסיון של יוסף. כן? כל מרכיבי הניסיון. מה המרכיב הראשון? ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. כלומר, שררה הוא אדם חשוב, אדם נחשב. מרכיב ראשון. מרכיב שני, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. אשתו. יש פה אישה בתוך הסיפור. הלאה. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר ויפה מראה. אגב, מה ההבדל בין יפה תואר ויפה מראה? יש פה... זה, בפשטות, איזה מרכיב פה מופיע? המרכיב של היופי החיצוני. אבל היופי החיצוני הוא פה לא לבדו. כי יש פה יפה תואר ויפה מראה. כן? מה ההבדל? יפה, קלסטר פנים. יפה תואר זה על כללות היופי החיצוני. כן? יפה, יפה מראה. יפה תואר לעומת זה, זה קלסטר פנים. זיו. כלומר, יש פה ארבע מרכיבים. יש מרכיב חמישי שלא נכתב כאן, והוא מתברר באופן פשוט ממצבו של יוסף. מה המרכיב החמישי? הוא לבדו. הוא עזוב. יותר מאשר הוא עזוב, הוא זנוח. הוא זנוח, הוא נזנח לידי אחיו. לכאורה יש פה את כל האלמנטים והמרכיבים, כדי שיוסף ירגיש שהעבר לא מחייב אותו. לא מחייב אותו. הוא נמצא בתור תרבות מצרים, תרבות של זרמת סוסים זרמתם. התרבות שמקיפה אותו. בתוך התרבות הזו הוא נמצא בתוך המעגל של בית הסריס, ושם הוא גדול מכולם. והוא יפה תואר ויפה מראה, ויש שם אישה. ואישה הזו, מה רצונה של אותה אישה? כל הזמן. רצונה של אותה אישה כל הזמן לזכות ביוסף. כל הזמן לזכות בו. כן? לשם שמיים נתכוונה. אבל היא נשואה. לא בדיוק נשואה, אבל היא שייכת למישהו. אין בגויים נשואים, אין בהם קידושין, אבל היא שייכת למישהו. תראו כמה דברים. הוא לבדו? הוא מוקף בתרבות מצרים? בבית הפרטי שבו הוא נמצא, הוא שר ונגיד? יש שם אישה שחושקת בו? והוא יפה תואר, יפה מראה, יפה תואר ויפה מראה. יפה מראה. אנחנו נדגיש בעיקר את זה. אבל יפה התואר שבו, שזה היסוד הרוחני, עכשיו נכנס פה למאבק איתנים. היפה תואר והיפה מראה עכשיו מתגוששים ביניהם. וזה הניסיון. יפה התואר, החיצוניות והפנימיות, הם עכשיו מתחילים להיאבק ביניהם. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, בראשית רבה. מה כתוב? החל ממשמש בעינו, הוא מטלה בעקיבו, הוא מסלסל בשערו. יש גרסה אחרת שכתוב מתקן בשערו. יש מתקן בשערו ויש מסלסל בשערו. מה ההבדל בין מתקן לבין מסלסל? מתקן שערו זה להעביר מסרק, כן? למי שיש שיער, להעביר מסרק כדי לסדר את הדברים בבחינה של דרך ארץ. שאדם לא יצא פרוע. מה זה מסלסל? יפה. מתעסק. הוא היה מסלסל בשערו. הצד של היפה מראה תופס כאן טורים רציניים מאוד. שלושה דברים. שימו לב. ממשמש בעיניו. מה זה ממשמש בעינו? כן? לפעמים העיניים קצת עייפות. אז עושים מסאז' בתוך העין כדי שיהיה זרימה של אדם. בתוך העין. ואז העין יותר חיונית. זה נראה יותר טוב, יותר טוב. זה נקרא ממשמש בעינו. לא, ממשמש בעינו. ממשמש, ממשמש. זה מסאז' בעין כדי ש... כן? כדי שהעין תהיה יותר חיונית. המראה יותר שופע, המראה יותר חי. כן? מטלה בעקיבו. עקב בצד אגודל. כן? מגביע את עצמו ככה יפה. כן? ומסלסל בשערו. אלו שלושה אלמנטים של משיכת תשומת לב. החיצוניות גוברת על חשבון הפנימיות, שהיא, הפנימיות תמיד מחפשת את הסתר, את ההסוואה, את הצניעות. היסוד של הפרסום מתחזק יותר. מתחזק יותר. זה נקודת המוצא שיוסף נמצא בה. כל הדברים שמנינו פה. היותו בודד ורחוק מבית אבא, סנו על ידי האחים, במרכז הזימה והתומעה, תרבות מצרים, ובאופן ספציפי בתוך הבית הזה, שאישה שמוכנה לבגוד בבעלה, איזה מין בית זה? והוא יפה תואר ויפה מראה, והוא שר ונגיד, כל הדברים האלו יחד מהווים את המרחב של הניסיון של יוסף. לא סתם אומרים, כאשר מגיע יעקב למצרים, פוגש את יוסף, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף, וכי לא ידענו שהוא יוסף, אלא הוא יוסף שהיה רואה את צאן אביו, ועכשיו הוא מלך במצרים, ואף על פי כן נשאר ביהדותו. היה רואה את צאן אביו, עבר לחלוטין לחלוטין מרחק עצום למקום אחר, כן, מלך במצרים, ועדיין הוא בצדקו. זה חידוש גדול. והנה פה זה מתהווה. ובאמת, זה השפיע עליו. שלא נחשוב שהניסיון הזה לא השפיע עליו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כך כתוב, בפסוק למד א', תרשו לי רק לקרוא לכם את הפסוק, ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. יום גינוסיה שלהם, יום חג שלהם, כן? מה אומרת אשת פוטיפר? אין יום יפה מזה כדי להיזקק ליוסף. אף אחד לא נמצא בבית, כולם הולכים, כן? לחגוג. היא נשארת בבית, עושה את עצמה חולה. ויוסף, מה בא לעשות? לעשות צרכה בבית. ויבוא ביום ההוא. מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא לפי דעתכם? מה, הוא לא נמצא תמיד בבית? הוא בא מבית הכנסת, אתה אומר. כן? טוב, זה לא, האמת, זה לא שאלה כך קשה. מה? איפה הוא בא? אולי הוא ליווה את אדונו דלת אמות וחזר הביתה. אבל זה שהוא הלך לעשות את מלאכתו בתוך הבית ויבוא, זאת אומרת, היו לו עבודות חוץ. ליוסף היו הרבה עבודות חוץ. אבל ביום ההוא ויבוא לעשות. כלומר, היא באה, או יותר נכון נשארת, והוא בא. שומעים פה זיקה. כלומר, מה שידע אשת פוטיפר, שאין יום נפלא מזה, ידע גם יוסף שאין יום נפלא מזה, ויבוא. היו לו עבודות חוץ, אבל הוא בא לעשות מלאכתו בבית. הזיקה בין אשת פוטיפר לבין יוסף. כל הדברים שמנינו מקודם, הביאו את יוסף למצב של סף ההשפעה. הוא מושפע. אומרים חז"ל, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מחלוקת בגמרא, בשתי המוראים, רב ושמואל, אחד אמר מלאכתו ממש. הראשון אומר, איזה מלאכה הוא בא לעשות? כמו שאומר אונקלוס, כן? לעיין בכתבי חושבני. כלומר, הוא היה איש כלכלה, והוא בא לעיין בהוצאות והכנסות של אדונו. כן? הוצאות והכנסות. בכתבי חושבני. זה לשון אונקלוס. חד אמר, כנראה רב, מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו אימה. לעשות מלאכתו זה לעשות צרכיו אימה. מעניין הלשון. מלאכתו זה צרכיו אימה. שימו לב, לא כתוב להיות איתה, אלא צרכיו אימה. למה כתוב צרכיו אימה? כי זה הביטוי היותר קרוב לביטוי של התורה, מה? מלאכתו, מלאכתו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. למה צרכיו אימה נקראים מלאכתו? דבר מוזר. איזה מין ביטוי, לפי דעת שמואל, איזה מין ביטוי לביאה ותשמיש זה? לעשות צרכיו אימה, לעשות מלאכתו. שאלה מעניינת. אבל באופן כללי אנחנו רואים לפי דברי חז"ל, תכף נשתדל לענות על זה. אבל לפי דברי חז"ל, רואים שלמעשה יוסף נמצא על סף עבירה. לאמיתו של דבר הם לא חולקים ביניהם. מי שאומר לעשות מלאכתו ממש, גם הוא סובר שבתת המודע של יוסף הוא הולך לעשות את מלאכתו באותו היום דווקא, מכיוון שבתת ההכרה הוא יודע שאשת פוטיפר נמצאת שם. זה דעת רב, מלאכתו ממש, אבל בתת ההכרה. דעת שמואל, זה לא בתת ההכרה, זה במודע. במודע הוא הולך לעשות צרכיו אימה. פלא. תראו איזה השפעה השפיעה עליו, כל הדברים שאותם תיארנו כאן. רב ושמואל, אחד אמר מלאכתו ממש, ואחד אמר לעשות צרכיו אימה. אגב, לפי זה, למה צרכיו זה מלאכתו? למה זה נקרא מלאכתו, צרכיו אימה? מה אתם אומרים?
דרך הגבר.
מה?
דרך הגבר.
אתה אומר דרך הגבר, זה מלאכתו של גבר. מה אתם אומרים? יותר עמוק נגיד, יותר חסידי. מה? שלום? מה זה?
צורך...
אתה אומר...
צורך שלו.
כן, אז זה מה שהוא אמר. כן, 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 דרך גבר באישה. ככה אתה אומר. זה מלאכתו של גבר. מה אתה אומר? אתה אומר ממש עבודת השם, כן.
אבל זה צריך להיות במסגרת,
כן, בסדר, בסדר.
אבל זה ממש עבודת.
מה עוד, מה אתם, יש מישהו שרוצה להגיד רעיון ככה, כן, חסידי ככה, קצת חסידי. מה זה מלאכתו? למה מלאכתו נקרא לעשות זה? מה? זה עוד אפילו, או, זה כבר באמת חסידי, חסידי. אבל בפשטות, למה זה מלאכתו? כי זה הניסיון שעכשיו הוא עומד, זה מלאכתו. כי כל מה שהאדם נמצא בעולם הזה, זה כדי לעמוד בניסיונות. זה מלאכתו של האדם. הולך ונרקח פה ניסיון גדול מאוד. מלאכתו אימה, שבנוכחותה הניסיון הזה מתגדל. הניסיון מתעמק, וזה מלאכתו. מכאן הוא יצא גדול, מכאן הוא יצא צדיק יסוד. עולם. זה מה שיצא ממנו. אז במובן מסוים זה מלאכתו אימה. כלומר, המקרא אומר לנו, דו לכם, הולך להיות פה ניסיון גדול. וזו המלאכה, זו היצירה. מלאכה. צרכיו. צרכיו זה התגדלות. ההתגדלות מתוך הניסיון. לעבור דרך הצל, לעבור דרך המצבים הקשים. יש בזה גדר של מלאכה ושליחות. נמשיך הלאה. כשכל זה קורה, אז הוא צריך לעמוד בפני בחירה גדולה מאוד. אני עומד בניסיון הזה? או שאני נכשל? אנחנו יודעים מה היה בסוף. הפסוק, ותתפסהו בבגדו, לאמור, שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. מה? את החולצה. את החולצה, כן. עם הגופיה, הוא נשאר עם הגופיה. היא תפסה לו את החולצה, כן, תפסה לו את החולצה, הפשיטה אותו את החולצה, הוא נשאר עם כל השאר, כן. אבל הבגד נשאר אצלה לראיה, כן, להראות לבעלה כאשר הוא יחזור מהמסיבה. ויעזוב בגדו בידה. איך הוא מנמק, אגב, את השידולים והחיזורים שלה, איך הוא מנמק? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זאת אומרת, למרות כל הקושי עצום שיש פה, הוא מכריע בסופו של דבר לצאת החוצה. במה היא תופסת? בבגדו. מה זה הבגד? זה אותה הנקודה שיש ליצר הרע אחיזה אצל יוסף. למה יש לו אחיזה אצל יוסף? כי הוא מסלסל בשערו, הוא מטלה בעקיבו, הוא משמש בעיניו. כל הנטייה הראשונית, או אותה נטייה הראשונית שהייתה ביוסף, להגדיל את החיצוניות, זה נקודת האחיזה שהיה ליצר הרע בו. אבל, במהלך ההתמודדות, כמו סממית, כאשר תופסים אותה מהזנב, מתנתק חלק הזנב, וכל שאר הסממית יכולה להמשיך הלאה. יוסף נותן את הבגד. יש אחיזה ליצר הרע ביוסף, אבל רק בבגדו, רק בלבוש חיצוני. יכול להיות. יכול להיות, זה דומה קצת לזה. את זה הוא משאיר בידה. זה נופל על השלל. אבל את כל שאר אישיותו הוא ממלט משם. ואיך אעשה הרע? מה? בגידה? גם יתלבש. גם יתלבש. אתה אומר שגם זה נוסף. כן, גם זה נוסף. מסתבר שהוא מסלסל בשערו ומשמש בעיניו, הוא גם לבוש יפה. כי אחרת מה זה יועיל אם אדם הוא לבוש בלבוש שק ומשמש בעיניו. גם הבגד. כן, כן. אז הוא ממלט את עצמו ומשאיר את הבגד בידה. איך עשה את זה יוסף? איך הוא הצליח להכריע לכיוון של איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? שימו לב, פה מתגלה קידוש השם הגדול, כפי שאומר הרמב״ם, כל הפורש וכו' וכו', לא מפני דבר בעולם, אלא מפני הבורא ברוך הוא. איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוקים? את מנסה לפתות אותי להיות איתך, להשכב אצלך. למה? את אומרת לי כי את רוצה להיות שייכת לאברהם אבינו. את רוצה להיות שייכת לעם הזה, שיהיה לך איזשהו שייכות לעם הזה. אבל את רוצה לעשות זה באופן לא מוסרי. על חשבון בעלך. לא. אצלי יש חשבון אחד. רצון השם יתברך. אצלך מה שפועל זה הכבוד. להיות שייכת לעם הזה. לא, לא, לא. את צריכה לזכור. יש בורא עולם. הוא אומר לנו איך אנחנו יכולים להשיג דברים. באופן הזה לא ראוי להשיג זה. אגב, יוסף עצמו נענש על כך שהוא לא חישב חשבון אמוני מספיק כאשר הוא היה בכלא. הוא אומר לאותו זה שיוצא לשר המשקים, כן, והוצאתני מן המקום הזה. אתה תוציא, הוא יוציא אותך? ריבונו של עולם יוציא אותך. אומרים שעל סטייה קטנה ביותר, כן, הוא כבר נענש. והוצאתני ממקום הזה? יוסף הוא מברר את השייכות המוחלטת לרצון השם יתברך. איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוקים? את שומעת? את אשת פוטיפר זה לא מעניין כמובן, כי אצלה החשבונות הם אחרים לגמרי. חשבונות אחרים. אבל פה כבר מתברר לנו שיוסף אוחז יפה יפה. בחשבון האמוני של קידוש השם הגדול. איך אעשה הרעה הזאת, הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. לא, ההקשר לא כתוב. אבל אנחנו רואים שהסטייה הקטנה שהייתה ליוסף שם, סטייה אמונית קטנה, כן? גרמה לו כבר להיות שנתיים בכלא. מה?
שנתיים.
שנתיים. זה צמצום. זה צמצום. זה שחטאתי לבעלך, השורש של זה, בזה שחטאתי לקדוש ברוך הוא. מה? ודאי. אבל מה השורש? אבל מה? אוהו. אולי תשתה משהו, אולי תקצת. זה כל כך עייף. כן. ודאי שיש פה בן אדם לחברו, אבל יוסף פה מברר מאיפה הכל מתחיל. כי אנחנו נמצאים פה בעניין של קידוש שם שמיים. וראינו את הרמב״ם בתחילת, כן, השיעור. לא מפני דבר, אלא מפני הבורא ברוך הוא. אז הוא מזכיר כאן, חטאתי לאלוקים.
גם כתוב ביעזוב נכתו, זאת אומרת, את הבגידה, הוא עזב אצלם, ואת את עם הבעלך.
אפשר, אפשר, יפה. בסדר. נכון, אז אתה מסביר למה כן, כן. בין אם הייתה פנויה, בין אם הייתה, בין אם היא נשואה. נכון, נכון, נכון. יפה מאוד. מה אתה רוצה להגיד? היא רצתה להיות שייכת לעם הזה. בכל מחיר, לכבוד של העם הזה. הוא נמצא לידה. היא יודעת שהוא עברי. היא יודעת שהוא מזרעו של אברהם. מה? אבל זו הזדמנות בלתי רגילה. למה? היא חושבת שזה ילך. היא עושה הכל. והאם ידי דברו איתה? איתו? דברה איתו? יום יום. לשכב אצלה? להיות אימה? היא משתדלת, משתדלת, משתדלת. והוא אגב מתפתה. הוא בא לעשות צרכיו אימה. היא רואה שהניצחון שלה הולך וקרב. ואז פתאום קורה משהו מאוד מוזר, בניגוד לתוכניות. גם לתוכניות שלה וגם לתוכניות של יוסף אגב. כי קרה דבר מאוד מופלא, שאנחנו נראה אותו במקור הבא. כן. אפשר לומר כך. פועלים עליו כוחות אדירים וגדולים. פועלים עליו כוחות גדולים ואדירים. עכשיו הוא צריך להכריע. בכל מי הוא שומע. בכל יפה המראה שבו, בכל יפה התואר. יפה התואר זה הצד הרוחני. למי הוא שומע? ליפה המראה או ליפה התואר? יש פה תפאר מנסה למשוך אותו ליפה המראה. אבל קורה דבר מופלא. תראו בהמשך, רק שנסיים את זה. קלסטר פנים. זה הזיו הנשמתי. קלסטר פנים, כן. להסתר פנים זה ההופעה, כן? כפי שהנשמה משתקפת על הפנים. כשרואים את יוסף, רואים אדם יפה למראה, אבל רואים גם הופעה נשמתית. רואים. מה? איך? לא, לא. הרבה מעבר לזה. היסוד הכללי, הנשמה, מופיע על הפנים. חוץ מהאיברים היפים, חוץ מהחתך או חיתוך הזהב, הפיזי, הגיאומטרי, כן? רואים הופעה נשמתית. זה שלמות פיזית מצד הטבע. ושלמות, כן, רואים גם הופעה נשמתית. הנשמה מופיעה גם היא על הפנים. גם היא. אלו שתי היסודות. אתה יכול לראות זה על אנשים. אתה לפעמים יכול לראות אדם שהוא גם יפה, כן? ויש לו גם יסוד רוחני שמופיע דרך היופי החיצוני. לפעמים אתה רואה אדם יפה, אבל אתה לא רואה שום הופעה נשמתית. קוראים לזה נזם זהב באף חזיר. אתה רואה יופי, כן? פעם הביאו לרבי נחמן, הביאו לו איזה אדם כזה, כן, ככה, עם זקן גדול וזה, אמרו לו, הוא התחיל להתקרב לברסלב אז. אז התלמידים של רבי נחמן רצו להתפאר בו בפני רבינו, להראות איזה חוזר, איזה מתקרב חדש יש, כן? זה היה ביטוי אז, איזה מתקרב חדש יש. אז הביאו את אותו אדם. אחרי שהוא הביט בו, הוא אמר לו להמתין רגע בחוץ, הוא קרא לתלמידים ואמר להם, מה הבאתם לי לכאן? חבית של בני מאיים? כלומר, הבאתם לי אדם יפה מבחינה חיצונית, אבל אני לא רואה כאן הופעה נשמתית. הנשמה שלו עוד רחוקה, רחוקה מהתגלות. הוא חנוק ביד הכבוד, הוא חנוק ביד הפרסונה. אני לא רואה פה נשמה. אני רואה, אבל היא נמצאת רחוק רחוק. אצל יוסף הייתה הופעה חיצונית של הנשמה. מי שהביט ביוסף, כן? הוא הרגיש שיש לו איזה פגישה עם מימד רוחני. אבל בתוך יוסף שני החלקים להם מתגוששים בעוצמה אדירה. ואיזה כוח שלישי? מי הוא הכתוב השלישי שמכריע ביניהם? מי הכתוב השלישי? באותה שעה, מקור מספר 4. באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. פתאום רואה דמות דיוקנו של אביו. בכוח המדמה. הוא צייר לו את יעקב אבינו, את בית אבא, את כל התוכן של בית אבא, את כל ההשפעות המוקדמות של בית אבא, את כתונת הפסים, את כל התורה שהוא לימד אותו, בר חכים היה לו, שלימד אותו את כל חוכמתו. כל דמותו של אהב, לכו בנים שימעו לי. הוא הולך, יוסף הולך מאיפה לאיפה. הוא הולך מהמקום החנוק שבו הוא נמצא, והוא הולך ליעקב. עכשיו הוא נפתח לחלוטין. דמות דיוקנו נראתה בחלון. מה זה החלון? החלון זה המקום הפתוח שמאפשר לך עכשיו להביט לפרספקטיבה אחרת לגמרי. שמיים. למימד אחר לגמרי. לבוא ולהעריך את המצב העכשווי שלך על פי מה? על פי נקודה ארכימדית אחרת. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות פרספקטיבה של השייכות שלך לעם ישראל. רגע, רגע, רגע. אני במצב הנוכחי שלי, נכון, אני כלוא בתוך ניסיון. אבל, רגע, אני בן של יעקב. ויעקב הוא בן של יצחק. ויצחק הוא בן של אברהם. אומר רבנו יונה, אחד מדרכי התשובה שיהיה, כן? שיזכור, לשונו, שיזכור יחוס אבותיו. שאתה נמצא במצב אישי בעייתי, בוא תזכור את יחוס אבותיך. יש אצל בעלי תשובה הרבה פעמים דבר כזה. בעלי תשובה שחוזרים בתשובה, פתאום מתחילים לברר את כל השושלת שלהם. ואם מתברר להם שאיפה שהוא הם שייכים לזה תלמיד חכם גדול, שנודע שמו, הם מאושרים. יותר מאשר מאושרים, הם מרגישים מחויבות בהווה להיות יותר טובים. דמות יוקנו של יעקב נשקף לו בחלון. מידת האמת, קידוש השם של יעקב. קידוש השם העצום שלו. כל החינוך שהוא נתן לו. כל זה מתעורר, המימד הזה שהוא כבוש בתוך הנפש, עכשיו הוא מתעורר, והוא בא לסייע. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. התגוששות עצומה בין יפה התואר ויפה המראה, הכתוב השלישי, השפעת בית אבא, חודרת לתוך הניסיון. ואז הוא מניח בגדו בידה ובורח החוצה. בירושלמי, מעניין, מובא גרסה נוספת, מסכת הוריות ואף איקונין של רחל אמו רעה. השפעה משולבת של בית אבא ובית אמא. היה מקום פה לברר, אולי מישהו זומד לו על קצה הלשון, למה צריכים גם את איקונין של רחל, ואין די באיקונין של יעקב. למה צריך דווקא את שתי ההשפעות יחד? כן? יש למישהו איזה משהו על קצה הלשון. למה צריך את ההשפעות גם של אבא וגם של אמא? כן? אולי פשטות, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. יש מוסר ויש תורה, יש אבא ויש אמא, איזה שני צדדים אלו. כן? הוא מקבל בעצם סיוע, כן? גם של היהדות הטבעית שבאה מרחל, וגם של היהדות הנלמדת והנרכשת שבאה מיעקב. כלומר, הקדושה השלמה היא מופיעה, כן? על בסיס של דרך ארץ הקודם, ועל גבי דרך הארץ מה יש לנו? תורה. שהקדושה מופיעה, או היא נבנית משני הדברים גם יחד, אז היא נמצאת בסיס תוקפה. ההשפעה של רחל היא השפעת הטבע הקדושתי הישראלי, אבל הטבעי. השפעת יעקב זה הקדושה הנקנית על ידי לימוד, למד בית מדרשו של שם ועבר, 14 שנה וכו' וכו'. זה שני מיני קדושות, טבעית ונרכשת. כל זה מתעורר בנפשו של יוסף. ובזה הוא מנצח, כן? את אש פוטיפר. מה?
עשר ביטוש שלה לעבדה לאה, שעשית יעקב וגם מדרש.
נפלא, יפה. עכשיו נבין, רק פשוט צריכים לסיים, עכשיו נבין איך קראו יוסף סתנו של עשיו. למה הוא סתנו של עשיו? מה? כי הוא התמודד עם מה? הוא התמודד בעצם עם החומריות, לא כמו יהודה. יהודה התמודד עם החומריות? ממש ממש לא. הוא מעולם לא היה במצרים יהודה. יוסף מתמודד עם כל תומעת מצרים שנמצאת בתרבות הכללית ובתוך הבית הממוקד הספציפי הזה, ובתוך כל זה הוא נאמן ליהדות. לכן הוא סתנו של עשיו, כי עשיו הוא בא להכשיל את ישראל עם מה? עם הכוחות החיצוניים. מה אומר לו יוסף? אני כבר עזבתי את הבגד בידה של אשת פטיפר. אתה לא תפתה אותי עם הכוחות החיצוניים. כי הייתי כבר במרכז הטומאה. משנולד יוסף, אמר יעקב ללבן, הבה לי את נשותיי ובניי, ואשובה לארצי. אומרים חז"ל, למה משנולד יוסף? כיוון שנולד סתנו של עשיו, איש השדה ואיש הציד הזה, עכשיו אין לו מה לחשוש יותר. שיש את עשיו, שיש את יוסף, יש מי שמברר. שהכל שייך לשם יתברך. הכל שייך. אני מוכן להיפגש עם עשיו. אין לי שום בעיה להיפגש עם עשיו. שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. מה ההבדל בין אש ולהבה? אש שולטת במקומה. להבה שולטת רחוק. יוסף זה מלשון תוספת. הוא מוסיף, כן? מתוך ההתמודדויות העצומות שלו, הוא מסוגל להתמודד עם מות העולם. אוהל שיקן באדם זה יוסף. לכן הוא המשביר לכל הארץ. כל הפעולות שלו הן פעולות אל מול העולם הטבעי הכללי. הוא לוקח את קדושת יעקב והיא מתפשטת באמצעותו. זה יוסף. זה הסתר. הוא עובר את הניסיון בסתר, במציאות קשה מאוד. כן? לכן זה הרבה יותר חזק מיהודה. נכון שיהודה פרסם שם שמיים, נכון שהוא פרסם שם שמיים בפרסיה, אבל עוצמת הניסיון שהוא עמד בה היא אחרת לגמרי. הסתר הוא הרבה יותר חזק ועמוק, כן? מאשר הגילוי. הרבה יותר חזק, הרבה יותר תמציתי, הרבה יותר תמציתי. כמובן שמתוך הסתר הזה, אחרי זה מתגלה גם בפרסיה, כן? אנחנו רואים שמתוך העמידה בניסיון בסתר, אחרי זה יוסף מקדש שם שמיים פרסיה. בנות צעדה על האישור. מה זה בנות צעדה על האישור? שכל אחת הייתה עומדת על החומה, וכאשר יוסף היה יוצא, כל אחת ממקומה מסתכלת עליו. ואנחנו חושבים שיוסף לא ידע את זה. ודאי שהוא ידע שמסתכלות עליו. אבל מה כיוון יוסף באותה התייחדות של מראה? מה לעשות להן? להשפיע עליהן, בדיוק. להשפיע. קדושת יוסף באמצעות הניסיון העצום שהוא עמד בו, קדושת יוסף, יפה התואר שבו, כבר מתגלה עוד יותר. אז המפגש עם מצרים כרגע הוא מפגש מקדש, וזה ידוע שיוסף היה מלת המצרים, וכל עוד יוסף היה חי. המצרים היו מעין בעלי תשובה, רק שיוסף מת. אז מלך אשר לא ידע את יוסף, ההשפעה של יוסף פגה. אז באמת תומעת מצרים התחילה להתעורר מחדש. אבל יוסף בזמן קיומו הוא שלט שליטה בלא מצרים במצרים. בלא מצרים. ואף עיקונין של רחל אמו. טוב, יש פה שיר חמוד של רחל, אבל לא נוכל לעסוק בו כרגע כי זמננו עבר. קידוש השם של יוסף. כן? מדרגה מיוחד במילה. במינה. אגב, רק ברשותכם, בכתבי חושבני שכתוב באונקלוס, מה אתם אומרים? הוא הלך להתבונן בכתבי חושבני. אמרנו שכתבי חושבני זה חשבון הוצאות, כן? אבל בעומק יותר, מה זה כתבי חושבני? יפה מאוד. שהוא נכנס הביתה לעסוק בכתבי החשבונות, זה החשבונות שבין אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אבל דיוקנו של יעקב הרימה אותו מעל החשבון. מה? מה? נעצור כאן.